טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים עם השיעורים של מודעות יהודית, של התניא, הגענו כבר לפרק ו', נעשה חזרה קצת על מה שלמדנו ונתקדם הלאה. לפני זה רק סיפור קצר שקרה לי שבוע שעבר באסנט. באחד הימים אני נכנס לבניין ועולה אל אחד המרפסות, ובדיוק אני רואה שתי נשים במרפסת. עכשיו, בדיוק כשאני נכנס, השמש ככה בעיניים שלי, אז לא הצלחתי לראות מי אלה. אז לא הצלחתי להגיד שלום כמו שצריך, אז נכנסתי למשרד וישר אמרתי, אני חייב לצאת להגיד להם שלום. אז אני יוצא וניגש לאישה אחת מבוגרת קצת, ומתחיל לדבר איתה בעברית, היא עונה לי באנגלית שהיא לא יודעת עברית. טוב, איך קוראים לה? חנה? מאיפה? מסקוטלנד? בסדר, מי זה האישה השנייה? פתאום אני רואה שזה בכלל בחור, פשוט היה לו שיער ארוך וראיתי אותו רק מאחורה. מסתבר שזה הבן שלה, אפילו בחור צעיר. מדבר גם איתו. והוא נראה בערך בגיל 13, אז אני שואל אותה אם הוא כבר היה לו בר מצווה, כבר היה לו גיל 13, הוא אומר לי כן. אמרתי לו יופי, אז אולי אתה רוצה להניח תפילין? הוא אמר כן, למה לא, תביא תפילין. טוב, אני מביא את התפילין ואני מתחיל להניח לו את התפילין, אבל, וכבר עוד לפני זה קצת, הרגשתי משהו פה חשוד עם ההנחת תפילין הזאת. מי שעושה את זה הרבה, אז אתה כבר קולט מי מבין מה אתה עושה ומי לא. יש כאלה שאיך שאתה שם את התפילין הם כבר יודעים את הברכה בעל פה או לפחות משהו, והוא ראו שהוא פשוט לא יודע כלום. כלום, כלום, לא להגיד ברוך, לא אתה, לא השם, לא מלך, כלום, הוא לא מכיר את זה, הוא לא עשה את זה, הוא לא, גם אין לו שום צליל של מילה בעברית שהוא מכיר. טוב, אמרתי, נראה מה יהיה פה, אולי ברכתי ברכה לבטלה בכלל, הוא יהודי, הוא לא יהודי, אני לא יודע מה קורה, נתתי לו לקרוא את השמה ישראל, ותוך כדי התחלתי לדבר עם אמא שלו, אני שואל אותה, מה, איפה אתם גרים? בסקוטלנד? אמרת לי, זה שם של מקום. וכמה יהודים יש שם? אמרת לי, אין שם יהודים, רק אנחנו. אמרתי לה, אז מה הקשר שלך ליהדות, כאילו, מה הרקע? אמרת לי, אני התגיירתי. אמרתי, בגלל זה נראה ככה וזה, חשבתי לעצמי. אמרתי לה, איפה התגיירת? כי בחול, לא כל מקום שמתגיירים זה דווקא שזה גיור קשר. אז אני שואל אותה, איפה התגיירת? אז אמרת לי, התגיירתי לבד. כן, אמרתי, טוב, זה נשמע מעניין, התגיירה לבד. כן, זה בדיוק מה ששאלתי אותה. מאיפה בא לך הרעיון הזה להתגייר? אמרת לי, זה בא לי מעצמי. אמרתי לה, טוב, בכל זאת, מאיפה זה בא לך מעצמך? אז היא אמרת לי, סבא שלי היה יהודי. אמרתי, סבא היה יהודי, טוב. ואמרתי לה, ומה עם הסבתא? היא גם הייתה יהודיה. טוב, ומה עם אמא שלך? היא גם הייתה יהודיה. אז אמרתי לה, אז מה איתך? אמרת לי, לא, אבל אמא שלי התחתנה עם נוצרי, קתולי, ואני גדלתי קתולית. אז אני הייתי צריכה להתגייר. אמרתי, אפילו לא ידע ש... רציתי לבשר לה שיהודייה, היא כבר חשבה שיהודייה גם בלעדיי, לא הייתה צריכה שאני אבשר לה, רק היא חשבה את זה מהסיבה לא נכונה. בכל אופן, זו נקודה מעניינת. כשהוא הניח את התפילין, חשבתי, זאת אומרת, או שהוא יהודי, או שהוא לא יהודי. אין פה משהו באמצע. בגלל שזה דבר מהותי, אז או שיש לך, או שאין לך. לא יכול להיות חצי. זה כמו אבא ובן. לא יכול להיות שיש מישהו שהוא חצי בן שלי. אם הוא הבן שלי, אז הוא 100% הבן שלי. ואם לא, אז הוא 100% לא הבן שלי. רק מה יכול להיות שלפעמים אתה לא מרגיש את זה, או לא מודע לזה, או לא חושב על זה. אבל אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. זה 100%. או לכאן, או לכאן. טוב, איך זה קשור לכל מה שדיברנו בפרקים הקודמים? זה בדיוק העניין, מה שדיברנו. התחלנו לדבר מה המהות של להיות יהודי, לא רק ההתנהגות. גם ההתנהגות זה חשוב, אבל דיברנו שאנחנו לא מתמקדים רק במהות של הדבר, אלא גם, סליחה, לא רק בהתנהגות, אלא גם במהות. ובשביל זה, התחלנו ללמוד מספר התניא, כי בעצם מה שמיוחד בספר הזה, ומה שהוא נותן לנו, זה מפה, תמונה כללית, מפה של הנפש, של פנימיות הנפש, שנדע להכיר את עצמנו טוב יותר, מי אני ומה אני, מה אני רוצה מעצמי, לאן אני הולך עם זה, וגם כמובן באספקט היהודי, מה זה בכלל המצוות האלה, מה זה הנשמה הזאת, מה זה הקדוש ברוך הוא הזה. ועל כל אחד מאלה התחלנו להסביר. אז השלב הראשון שהסברנו היה, שבעצם לכל אחד מאיתנו יש פיצול אישיות. ממש סכיזופרניה של קדושה. ככה ממש. מה הפיצול אישיות? שכל יהודי יש לו בעצם שתי נשמות. קראנו לזה שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית. מה אתה אומר? זכרית ונקבית, אוקיי, נתמקד כרגע בנפש האלוקית ובנפש הבהמית. עד עכשיו דיברנו כמעט רק על הנפש האלוקית. והיום אנחנו נעבור להתחיל לדבר על הנפש הבהמית. אז רק נעשה חזרה על מה שדיברנו עד עכשיו. התחלנו עם הנפש האלוקית, הסברנו על המהות שלה, שזה חלק אלוקה ממעל ממש, זה חלק מהקדוש ברוך הוא שמושתל בנו, ומצד זה אנחנו כמו בנים שלו, ולכן או שאתה בן או שאתה לא בן, אין פה באמצע. דיברנו על הכוחות שלה, שזה 10 ספירות, דיברנו על השכל והרגש, חב"ד, זה חוכמה בינה דעת, זה השכל, ורגש, דיברנו בעיקר על החגת, חסד, גבורה, תפארת, אהבה ויראה. דיברנו על היחס ביניהם, שההתבוננות, ההבנה השכלית, היא מולידה את הרגש, או במילים פשוטות יותר, התפיסת עולם שלי קובעת מה אני מרגיש בפועל בחיי היומיום. אם התפיסת עולם שלי יש משהו טוב, אז אני נמשך אליו, ואם משהו רע אני נדחה ממנו, כן? וככה הנפש האלוקית עובדת, לפי מה שהיא מבינה, ככה היא מרגישה. ואחרי זה דיברנו עוד פעמיים בעריכות על הלבושים. הלבושים של הנפש זה כבר המחשבות שלנו, הדיבורים והמעשים. קראנו לזה לבושים כי זה משהו שאפשר לשים ולהוריד. זה לא אנחנו באמת. אבל מה שחידשנו פעם שעברה, שדווקא החיבור הכי עוצמתי לבורא, זה דווקא על ידי הלבושים. דווקא שאני עושה את המעשים שהוא רוצה, ואת הדיבורים ואת המחשבות, זה אפילו יותר מהכוחות ומהנפש עצמה. כן, כי שם יותר מתבטא הרצון שלו, דווקא במעשה, וכמו שהשווינו את זה לגבר ואישה, שהאישה לא מסתפקת כמובן בזה שהגבר רגיל לה שאוהב אותה, אלא הוא רוצה את המעשה בפועל, כן? את המתנה, את מה שהיא רוצה לקבל, שיהיה דווקא במעשה. כי כיוון שאנחנו חיים בעולם המעשה, אז פה המעשה הוא העיקר. דיברנו עוד נקודה אחת רק על העניין של ההבדל בין מצווה ללימוד תורה. מצווה אמרנו זה הרצון של הקדוש ברוך הוא, והמצווה הוא עוטף אותי, הוא מחבק אותי, אני מתחבר איתו, אבל באופן שהוא זה שעוטף אותי. ולימוד תורה זה יותר עוצמתי, כיוון שאני מבין את זה בתוך השכל שלי, אז מצד אחד הוא עוטף אותי, מצד שני אני עוטף אותו. זה ייחוד הכי גבוה שיכול להיות. זה מה שדיברנו על הנפש האלוקית. היום נתחיל לדבר על הנפש הבהמית. זה קצת פחות נעים ונחמד, כי זה יותר מפגיש אותנו עם האני היומיומי שלי, ויכול קצת לתת לנו מראה, שלא תמיד היא הכי נחמדה והכי פשוטה, אבל ננסה, נצא לדרך. מה שהסברנו בפעמים הקודמות על הנפש הבהמית בהתחלה, שבאמת בשפה של היום אפשר לקרוא לזה האגו. כן? האגו זה מה שמוביל את הבן אדם, זה האינטרס האישי, או כמו שקראנו לזה, האני המורגש. זה בעצם האני שלי. מה כזה בעיה באני? מה כזה בעיה באגו? כי לפי מה שנלמד בתניא, זה בעיית הבעיות. זה שורש הבעיות. אחד הדברים שחסידות מלמדת, שכשרוצים לפתור בעיה, אז לא צריך להסתפק רק בסימפטומים של הבעיה, כן? במה שמבחוץ, בתופעה. צריך לחפש את שורש הבעיה. למשל, שבן אדם הולך לרופא, אז זה לא רק משחה לטפל בפצע. צריך למצוא מאיפה הפצע הגיע. כמה שתפתור את הבעיה יותר בשורש, ככה תפתור אותה יותר לעומק. בעל שם טוב פעם אמר על זה פתגם, שאם בא גנב כל יום הביתה ומנסה לגנוב ממך, אז אתה יכול כל יום לצוק עליו ולהבריח אותו, אבל הוא תמיד ינסה לחזור, אולי בסוף הוא יצליח. אבל אם פעם אחת תתפוס אותו ותסביר לו למה אסור לגנוב, אז אולי תצליח להבריח אותו באופן סופי. זאת אומרת, אל תסתפק בסימפטום של הבעיה, תנסה להגיע לשורש הבעיה, אם תגיע לשורש, משם יהיה פתרון הרבה יותר טוב. מה הסימפטומים של הבעיות של הבן אדם? אז דיברנו, זה המידות הרעות שלו. זה שיש לו כעס, זה שיש לו גאווה, זה שהוא מחפש רק להתענג על העולם, או רק להתהולל, כל אחד, או אחד שהוא עצלן, או עצוב כל הזמן, כל אחד עם הבעיות שלו. אבל זה הכל רק סימפטומים של הבעיה. מה שורש הבעיה? שורש הבעיה זה הנקודה של האגו, מה שאמרנו, אני המורגש, שהבן אדם מרגיש נפרד. שהוא מסתכל על עצמו, שהוא מרכז העולם, וכולם סביבי, ומאלה הכל מגיע לי, הכל בשבילי. כן, זה הנקודה הכי בעייתית, ומשם אנחנו רוצים להתחיל את הפתרון. אחרי זה אנחנו נסביר שהנפש הבהמית גם מחולקת לארבע יסודות, וכל יסוד יש לו את המידות הרעות שלו. למשל, יסוד האש זה מביא כעס וגאווה, כי אש זה דבר בוער, זה כמו בנם שהוא כועס, הוא ככה, הוא בוער. עם אלה הוא גם מתגאה, הוא מרגיש מעל כולם. יסוד המים זה קשור לתענוגות, להתענג מהעולם. יסוד הרוח זה העוללות והלצנות, הדברים בטלים. יסוד האדמה, האפר, אפר יורד למטה. אז זה בן אדם שהוא עצל, עצלן, אין לו כוח לעשות כלום. ועצלות, זה הולך ביחד עם עצבות. כי עצבות זה בעצם עצלנות רוחנית. כשאתה עצלן ברוחניות, אז אתה בעצם עייף, כן? אין לך כוח לעשות שום דבר. אבל זה רק הסימפטומים. השורש של הבעיה זה עצם ההרגשה הזאת של אני נפרד. ובמילים אחרות, אפשר לקרוא לזה גם הישות. שאני מרגיש שאני המרכז, וכולם צריכים להסתובב סביבי. הרבה פעמים שאנשים שומעים את זה פעם ראשונה, טוב, אני חושב שהיום רוב האנשים מכירים את זה ומבינים את זה, כן? זה לא כזה חידוש. אנשים יודעים שבסופו של דבר, האגו עם כל זה שלפעמים הוא דוחף אותך, הוא גם מביא את כל הנפילות. כי אם הכל בשבילי, אז אם אני לא מצליח, אז עכשיו אני בדיכאון מזה. אם הכל בשבילי, אז אני גם ארשה לעצמי לדרוס אחרים. אז ממילא אנשים מבינים כמה זה יכול להיות רע בחיים, כן? ואם הכל אינטרס אישי, אז איך אני יוצא מזה בכלל? כן? מתוך האינטרס הזה. באמת, כמעט ואי אפשר לצאת מזה. באמת, אם היה לי רק אגו ורק נפש בהמית, באמת אי אפשר לצאת מזה. כל מה שהסברנו עד עכשיו, שבגלל שיש נפש אלוקית, שזה יותר נעלה מהאגו, אז אתה יכול לצאת מזה. רק מה, שהנפש האלוקית היא כל כך עמוקה ונכבד בפנים, שאתה לא מרגיש אותה. באמת, זה הנקודה של הבחירה בחיי היום-יום שלנו. אתה הולך לפי מה שאתה מרגיש, או לפי מה שאתה יודע שנמצא שם בפנים. זה הנקודה של הבחירה. לפי הרגש, או לפי מה שהשכל מבין. טוב, מה שננסה היום זה להגדיר יותר את האגו הזה, למה הוא כל כך בעייתי. כן? לפני זה אולי נספר איזה סיפור קצר. היה בזמן של הבעל שם טוב, שהוא התחיל ללמד את החסידות ולהפיץ אותה, אז מי שעוד לא הכיר אותו, אז מי שהיה נחשב לעובד השם, מי שככה דתי רציני, אז היו עושים הרבה טעניות, הרבה דברים כאלה שהוא עושה גלות, הוא עוזב את הבית, עוזב את המשפחה, הולך לגור מקום אחר, בשביל ללמוד תורה כל היום וכל הלילה. או שעושים כל מיני דברים שהיום זה נשמע לנו קצת מוזר, אבל זה היה, ככה היה נחשב מישהו רציני בדת. היה הולך ליער שהנמלים יתאפסו עליו, שיחב לו, מתגלגלים בשלג, לא אוכלים כמה ימים, לא מדברים, כל מיני פעולות כאלה בשביל כביכול לבטל את האגו. שאני לא ירגיש כל כך שאני העיקר, שיהיה לי קצת קשה בחיים. והבעל שם טוב לימד שלפעמים אתה מנסה לבטל את האגו, אבל בעצם אתה רק מגדיל אותו. כי נוצרת לך איזושהי גאווה פנימית, אולי אתה לא אומר אותה, אבל יש לך איזושהי גאווה פנימית של אני הצלחתי לצום כמה ימים, או אני הצלחתי לא לדבר. אז הפוך על הפוך, האגו בעצם עבד עליך. הוא רצה לגרום לך שתרגיש שאתה מבטל אותו, אבל בעצם הוא רק התעצה מזה. אז היה איזה יהודי אחד שהיה כזה עובד השם רציני, והוא שמע על הבעל שם טוב. אז אמר, טוב, תראה, אם זה לא אמיתי שהוא כזה צדיק, שהוא ככה עושה ניסים והכל, ומלמד תורה חדשה את החסידות, אז אין מה להתייחס אליו. אבל אם זה אמיתי, אז זה שווה בדיקה. אז אמר, אני חייב ללכת לבדוק אותו. רק אמר, איך אני אבדוק אותו? איך אני אדע אם הוא באמת צדיק או לא? אם הוא תלמיד חכם או לא, זה לא בעיה, אני אדבר איתו קצת בלימוד, בגמרא, ונראה אם הוא בקי או לא, אבל אם הוא צדיק או לא, איך אני אדע? אז אמר זה, אני אבדוק את הריח שלו, את חוש הריח שלו. אם כשאני אכנס הוא ישים לב איזה צדיק אני, שאני עושה תעניות כל הזמן, סימן שהוא באמת צדיק. ואם הוא לא יקלוט אותי, אז סימן שזה לא מה שהם מדברים עליו. טוב, אז הוא מגיע ל... כן. אז הוא מגיע לבעל שם טוב, והוא דופק בדלת, להיכנס לפגישה אישית, ככה היה הנוהג, דופקים בדלת. בדרך כלל הבעל שם טוב היה אומר יבוא, שייכנס, אבל אותו בעל שם טוב שאל אותו, מי זה? אז שהוא שמע את השאלה, מי זה? אז הוא ענה, אני. אז שהוא ענה, אני, אז הבעל שם טוב ככה הכין לו תשובה מיוחדת. רק ההקדמה לתשובה הזאת, אני אספר לכם על פסוק שיש בנביא. פסוק אומר, היסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, נאום השם. כביכול הנביא אומר בשם הקדוש ברוך הוא, מישהו יכול להסתתר במסתרים, אתה תסתתר מתחת לאיזה אבן, להתחבא מהקדוש ברוך הוא, ואני לא הראינו, אני לא אראה אותך כשאתה מסתתר, בוודאי שאני רואה את כולם. אז הבעל שם טוב אמר לו את הפסוק, הוא פיסק אותו בצורה אחרת, הוא הזיז את הפסיק. אחרי שהוא אמר לו אני, הוא אומר לו ככה, היסתר איש במסתרים ואני, ויש לו אני, אז לא הראינו, נאום השם. מי שבא עם האני שלו, אז אומרים לו, אותך לא רואים. טוב, או שהוא שמע את זה, אז הוא ישר קלט שהבעל שם טוב יש לו חוש ריח מאוד מפותח, ולא סתם הוא קלט אותו, הוא קלט בדיוק מי הוא ומה הבעיה שלו, והוא החליט להישאר שם ולהיות חסיד שלו. אחרי שנה שהוא ככה כבר למד ונכנס לעניינים, הוא נכנס עוד הפעם לפגישה. הפעם הבעל שם טוב אמר לו את הפסוק בצורה אחרת. אמר לו, היסתר איש במסתרים ואני לא, אז הראינו נאום השם. אם זה אני, הראינו נאום השם. אם אני, אז לא הראינו. ואם אני לא, אז הראינו. על זה אומרת הגמרא במסכת סוטה, הגמרא אומרת על גסי הרוח. הכוונה, מישהו שיש לו ישות, שהוא מרגיש את עצמו מרכז, הגמרא אומרת, גם כביכול בשם הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. לא יכול להיות. אם אתה מרגיש את עצמך, אני לא איתך. אם אתה מתבטל ושוכח על עצמך, ומבטל את עצמך לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נכנס ושוכן בתוכך. אבל זה תלוי בך, אם אתה עיקר אצלך זה האגו, או שאתה מוכן לוותר. בחסידות, התנועה הזאת של הוויתור, זה נקרא ביטול. שאני מתבטל לקדוש ברוך הוא. אומרים ככה בחצי חיוך, שביטול, אפשר לקרוא את זה באנגלית. ביטול. ביטול זה תהיה כלי. אם אתה בביטול, אז אתה תהיה כלי שאור השם באמת יוכן לשכון בך. אז עכשיו, אחרי שדיברנו על העיקר, על המהות של הנפש הבהמית, העניין שהיא נפרדת, אז כמו שבנפש האלוקי דיברנו על 10 כוחות ו3 לבושים, זה אותו דבר גם פה. הכלל אומר שזה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר שיש בקדושה, יש לו קופי, שכפול, גם בצד השני. אז כמו שבנפש האלוקי דיברנו על 10 כוחות ו3 לבושים, ו10 כוחות חילקנו ל3 שכליים ו7 רגשיים, אותו דבר גם בנפש הבהמית. גם כן חב"ד וגם כן הכוחות הרגשיים, רק שכאן יש קצת הבדל. דבר אחד, התניא, בנפש האלוקית הוא קרא לזה כוחות, אבל בנפש הבהמית הוא קורא לזה כתרים. מה ההבדל? מה זה כתר? כתר בדרך כלל זה למעלה מהכוחות. הכוחות זה בגוף, והכתר זה כמו הכובע, זה מעל הגוף. ההבדל הוא שבכתר, כך מוסבר בקבלה, שבכתר אין התכללות בין הכוחות. כל אחד מהכוחות מרגיש, אני אמלוך, אני המלך, ולא מתחבר עם אף אחד אחר. אז בנפש האלוקית זה תמיד בהתכללות. זה גם קצת סימן בשבילנו לדעת, מתי אני מרגיש את הנפש הבהמית, מתי אני מרגיש את האלוקית. כשאני מרגיש שאני צריך להיות המלך וכולם מסביבי, זה הנפש הבהמית. כשאני מוכן להתכלל עם כף, עם עוד אנשים ולהתחבר איתם, אז זה כבר יותר קרוב לנפש האלוקית. דבר שני, שבנפש האלוקית אמרנו שההתבוננות היא מולידה את הרגש, את המידות. אבל בנפש הבהמית זה לא ככה, הלוואי. בנפש הבהמית הרגש הרבה יותר חזק. ולכן בנפש הבהמית רואים שהרגש הוא מושך את השכל. כמו שאנחנו רואים את זה, הרבה אנשים רואים לך, אני עושה מה שבא לי, מה שמרגיש לי, לא מה שאני מבין שהכי נכון. למה? כי בנפש הבהמית מה יותר חזק, מה יותר מושך? הרגש. אז אני הולך אחרי מה שאני מרגיש, לא אחרי מה שאני מבין. כמובן שאפשר להבין את זה בצורה לא נכונה ולחשוב שאם באדם הולך אחרי הנפש האלוקית הוא לא מרגיש. מתי שצריך להרגיש? רק את הרגש צריך לנווט באופן מבוקר, ולא שהרגש ישלוט בנו. צריך שיהיה רגש חם ורגש חזק ולהרגיש את האהבה וכו'. אבל זה צריך להיות מבוקר, ולא שהרגש הוא זה ששולט בנו. עכשיו, כמו שאמרנו בנפש האלוקית, שעיקר החיבור לקדוש ברוך הוא זה דווקא בלבושים, במחשבות, בדיבורים ובמעשים, אז אותו דבר בנפש הבהמית, עיקר הניתוק מהקדוש ברוך הוא זה דווקא בלבושים שלה. כשבפועל השכל והרגש מתלבשים במעשה מסוים, כן? עכשיו, לפני שניגע באיזה מעשים מדובר, אז ננסה עוד פעם טיפה להסביר מה ההבדל בין הבהמית לאלוקית, אבל הפעם מכיוון אחר קצת. הנפש האלוקית, אמרנו בשיעורים הראשונים, היא אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא צד הקדושה. מה הצד השני? זה מאוד מעניין. בדרך כלל איך מסתכלים? בדרך כלל אנשים מסתכלים ככה. יש את הקדושה, שזה כולם מסכים שזה דבר טוב. יש את הקליפה, שזה ההפך של הקדושה, הטומאה, שזה ודאי דבר רע. שאלה מה קורה באמצע? מה קורה עם כל התחום הניטרלי? אבל כאן בפרק הזה, אדמו"ר הזקן אומר לנו שבעצם אין אמצע. או שאתה בצד של הקדושה, או שאתה בצד השני. לכן בכלל לא צריך לתת לו אפילו שם מסוים. יש רק שני צדדים. יש קדושה ויש את הצד השני. הקליפה. אני רוצה קצת להסביר. זה כמו בפרי. בפרי יש לך את הפרי עצמו, הטעים והמתוק, אבל יש את הקליפה שצריך לקלף כדי להגיע אליו, כן? אנחנו לא אוכלים בדרך, נגיד בפרי אדר. לא אוכלים את הקליפה, כי הקליפה היא רק מסתירה על הפרי, אבל העיקר זה הפרי. אותו דבר, הקדושה, מה זה הקדושה בעצם? הקדושה זה ההשראה של הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא השכינה. גילוי האור של הקדוש ברוך הוא, זה צד אחד. הצד השני זה כל השאר. מה זה כל השאר? זה כל מה שמסתיר על הקדוש ברוך הוא. מה נמצא בצד הקדושה? למשל, התורה והמצוות זה בצד הקדושה. מה בצד שני? הכל. מה זאת אומרת הכל? מה, בן אדם רק עושה תורה ומצוות כל היום? אנחנו יודעים שזה לא ככה. אנחנו חיים בתוך עולם, ודיברנו קודם שיש גשמיות, וגם מה אתה אומר? שהנפש הבהמית שלי זה קליפה, אז מה הסיכוי שלי בכלל לעשות פה משהו? אלא שכאן, אדמו"ר הזקן מחלק את הקליפה לארבע סוגים, אבל בעצם זה ארבע שהם שניים. זה סוג אחד ועוד שלושה. מה ההבדל בין שני הסוגים האלה? לסוג אחד הוא קורא קליפת נוגה, ולשאר הקליפות הוא קורא הקליפות הטמאות. שלוש הקליפות הטמאות. מה ההבדל? מה זה קליפת נוגה? נוגה זה מלשון אור. זאת אומרת, זה קליפה שהיא מסתירה על הקדוש ברוך הוא, היא מסתירה על הקדושה, אבל יש שם טיפה אור. יש סיכוי להוציא משם משהו. שאר הקליפות זה קליפות שאי אפשר להוציא מהם כלום. אני אסביר את זה עוד הפעם, יותר עמוק. הקדושה אמרנו, זה הצד של הקדוש ברוך הוא. שם הקדוש ברוך הוא נמצא. הקליפה זה כל מה שמסתיר עליו. אבל מבין כל הדברים שמסתירים עליו, יש שני סוגים. יש דברים שמסתירים עליו, אבל עם קצת עבודה וקצת מאמץ, נוכל לגלות אותו בפנים. ויש דברים שהם כל כך מסתירים עליו, שאי אפשר לגלות אותו בפנים. אני רוצה אגב להדגיש נקודה. זה שהם אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר לגלות את זה, זה לא אומר שזה לא נמצא שם. הוא נמצא גם בתוך הקליפה. אבל שם הוא אסור, הוא קשור כל כך חזק, שמשם אי אפשר להוציא אותו. וזה בעצם אדמו"ר הזקן מגדיר מה ההבדל בין מצווה לעבירה. מצווה מלשון צוותא, אתה מצטוות לקדושה, כי המצווה היא מהקדושה, מהצד של הקדוש ברוך הוא, ועבירה מלשון להעביר, אתה מעביר את האנרגיה מהצד של הקדושה לצד הלא טוב, אתה נותן לנפש הבהמית לשלוט בך, אתה נותן לקליפה לשלוט בך, ממילא אתה הופך להיות חלק מהקליפה, ממילא במקום לגלות את הקדוש ברוך הוא, אתה מסתיר על הקדוש ברוך הוא. עכשיו נשאלת השאלה, טוב, אז עכשיו ככה בחיים שלי, איפה התחום, איפה הגבול בין הקדושה לקליפה? אז גם פה אדמו"ר הזקן נותן הגדרה מאוד מאוד חזקה, שזה בעצם מגדיר לנו את ההבדל בין קדושה לקליפה, או בין טוב לרע, זה מילים נרדפות בעצם, או בין אמת לשקר, זה גם כן יהיה מילים נרדפות, בין הקדוש ברוך הוא לכל הקליפות. מה ההגדרה שהוא נותן? הגדרה מאוד חדה. הוא אומר שאיפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה שהם מתבטלים אליו. מי שבטל לקדוש ברוך הוא, הכוונה עושה רצונו, הקדוש ברוך הוא שורה עליו. לא רק לגבי בני אדם, בכלל, לגבי הטבע בכלל. איפה שיש ביטול לקדוש ברוך הוא, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. איפה שאין ביטול, שם האוטומטית הוא לא נמצא. זאת אומרת, אם העיקר בחיים שלי זה אני, אז כמו שאמרנו קודם, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות איתך. ואם אני בטל, ואני לא עושה מה שאני רוצה, אלא מה שהוא רוצה, אז הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. אתה שואל לגבי הטבע, זה נכון, בגדול אתה צודק, שרוב הטבע ממילא בטל אליו, זה נכון, אבל בוא נחכה כמה דקות ונחזור לשאלה הזאת. לפני זה אולי עוד סיפור קטן מאדמו"ר הזקן, שפעם הוא הגיע לאיזה כפר והיה צריך לבחור איפה להתארח. אז היה בית אחד של מישהו ירא שמיים, זאת אומרת שומר תורה ומצוות, אבל הוא היה גאוותן מאוד גדול. היה בית של יהודי פשוט, שלא יודע אם שמר את כל המצוות, אבל היה כזה יהודי מאוד פשוט, בלי גאווה. אז הוא אמר שהוא בוחר להיות אצל זה בלי הגאווה. אז שאלו אותו, אבל למה? אצל ההוא בטח הכל יותר כשר ומהודר. אז הוא אמר, יש שני פסוקים. פסוק אחד אומר, אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות בבית של הגאוותן. פסוק שני אומר, השוכן איתם בתוך תומותם. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך גם בתומה שלך. רק מה? תהיה בטל אליו, כן? תהיה פשוט יותר, אז הוא יהיה איתך. לכן הוא בחר להיות דווקא בבית של האיש הפשוט, כי הוא אמר שמה השכינה יותר נמצאת. אגב, זה גם כתוב בחומש ממש, כתוב שמשה רבנו יורד מהר סיני, אז הוא אומר לבני ישראל, אנוכי עומד ביניכם ובין השם אלוקיכם. אז הפירוש הפשוט שבאמת הוא עומד בינינו, הוא מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. אבל הבעל שם טוב הסביר על הפסוק הזה, כשהוא אומר, אנוכי עומד ביניכם ובין השם, האנוכיות זה מה שמפריד אותך מהקדוש ברוך הוא. שאתה אנוכי, אז אתה כבר לא מרגיש אותו. למה? כי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה שמתבטלים אליו. אז שאתה מתבטל אליו ועושה רצון השם, כמו שדיברנו באריכות פעמים קודמות, שזה בעיקר מה שכתוב בתורה והמצוות, אז אתה עם הקדוש ברוך הוא. אבל שאתה מחזק את העני שלך, ואתה עושה מה שאתה רוצה, כי אתה רוצה את זה, אז אתה נפרד ממנו. ולכן אגב יכול להיות מצב, כמו שסיפרנו בסיפורים אדמו"ר הזקן, באדם דתי ששומר מצוות, והוא גם נפרד מהקדוש ברוך הוא. כי מה העיקר בחיים שלו? אני, גם אצלו, האגו זה מה שמוביל אותו. תראי, פעם שעבר דיברנו שדווקא המעשה הוא העיקר. אלא מה, למה המעשה הוא העיקר? יש פתגם שאומר, מאמר חז"ל, שלעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. זאת אומרת, גם אם אתה לא מצליח לעשות את זה ממקום של ביטול האגו, תעשה, בכל זאת תעשה, בסופו של דבר אתה גם תצליח ו... תעשה תשובה, וכל המעשים שלך גם כן יעלו לקדושה, כי התבטלת בסוף. אבל לכתחילה, בוודאי שאנחנו רוצים להגיע למצב הזה, שאני עושה את זה מתוך ביטול, כן? בוודאי שזה גם לא מספיק רק להיות בביטול, כי הביטול צריך לבוא לידי ביטוי במעשה מסוים, כמו שאמרנו עם הגבר והאישה. לא מספיק להגיד את שיהיה את המידה. צריך להוריד את זה למעשה בפועל, בגלל שחיים דווקא שנמצאים פה בעולם המעשה. אתה להגיד משהו? שאלה טובה, אני חושב על זה אולי בסוף, אחזור לזה. כן. 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 נכון. נכון, הנפש הבהמית היא כמו ילד קטן לפעמים, ועם הזמן צריך להתבגר. באמת, מה שלא ציינו בהתחלה, אמרנו שבנפש הבהמית, אז זה לא כמו באלוקית, שהשכל הוא זה ששולט. אמרנו בבהמית דווקא הרגש יותר חזק. אבל גם בבהמית זה קשור לשכל. למה? כי ילד קטן, שיש לו תאווה, והוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו, אז מספיק לו סוכריות ומכונית צעצוע. שהוא יהיה גדול, הוא יודע שמכונית צעצוע זה כבר לא שווה, אז הוא רוצה מכונית אמיתית. אבל זו אותה תאווה בדיוק, במידה זה בדיוק אותו דבר. קודם השכל היה קטן, הוא רצה דברים קטנים. עכשיו השכל גדל, הוא רצה דברים גדולים. אותו דבר גם עם כעס, שהוא קטן ממה הוא כועס, מדברים קטנים. כשהוא גדול, הוא כועס מדברים גדולים, אבל זה בדיוק אותה מידה. מה שהשתנה זה שהשכל התפתח, ועכשיו הוא כבר מבין שהדברים הקטנים שלו שהיה קטן, לא זה העניין. אז עכשיו הוא קצת גדל, נכון? אז עכשיו נשאלת שאלה כזאת. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בורא מציאות כזאת שהיא נגדו? אם הוא נמצא בכל מקום והוא בורא את הכל, אז איך יכול להיות שהוא גם ברא קליפה שהקליפה מסתירה עליו? ולא רק שהיא מסתירה עליו באופן ניטרלי, לפעמים היא גם ממש נגדו. כי גם בטבע יש דברים שהוא ברא באופן כזה שזה קליפת נוגה, שאנחנו יכולים להוציא מהם את הטוב שבהם, ויש דברים שהוא ברא באופן שזה קליפת מאה, שאי אפשר להוציא. למשל, הדוגמה הכי קלאסית לגבי כשרות. דבר שהוא כשר, הסימן שזה קליפת נוגה. זאת אומרת, אני יכול לאכול בהמה כשרה ולהוציא ממנה את האלוקות שבה, את הניצוץ האלוקי. כמובן, צריך לעשות בדרך הנכונה, עם הברכה המתאימה והכוונה המתאימה, אבל זה אפשרי. לעומת זאת, דבר שהוא לא כשר, שהוא טמא, זה אומר שמה שמחיה אותו זה הקליפות הטמאות, ודבר כזה תמיד יסתיר על הקדוש ברוך הוא. אז אין לי אפשרות להוציא את זה. אז השאלה, למה הוא עשה דבר כזה? למה הוא עשה מצב כזה שיש בעולם חושך, חושך רוחני? יש קליפה שמסתירה עליו, למה הוא לא עשה שהכל יהיה קדושה? זה גם למה וגם איך. זאת אומרת, השאלה של הלמה היא קצת יותר מורכבת. לא יודע אם נגיע אליה היום, אנחנו עוד נדבר עליה, אבל לא יודע אם היום. השאלה של האיך היא כרגע מעניינת אותנו. אם הוא נמצא פה, אז איך אתה אומר שהוא לא נמצא פה? כאילו אתה אומר דבר והיפוכו. מצד אחד הוא בכל מקום, מצד שני יש דברים שאסור לי להתעסק איתם כי זה קליפה. אז תחליט, הוא בכל מקום או לא? אז קודם כל בוודאי שהוא בכל מקום, בוודאי שהוא מחיה כל דבר. לא יכול להיות משהו שלא יהיה בו אלוקות, כי אז פשוט הוא לא יהיה קיים, אם לא יהיה בזה את האלוקות שבזה. אלא מה? יש דברים שמקבלים את החיות, את האנרגיה שלהם מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר, ויש דברים שמקבלים את זה באופן עקיף. מה זאת אומרת באופן עקיף? אני אתן לזה עוד דוגמה. יש דברים שמקבלים את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא, ויש כאלה שמקבלים את החיצוניות. יש פנים ויש אחוריים. נתן לי איזה דוגמה. שקונים מתנה למישהו שאוהבים אותו, אז הם משקיעים מאוד במתנה, ובוחרים משהו שהוא רוצה, ואז באים ונותנים לו את זה ככה, מכל הלב, ככה עם איזה מילת אהבה, וזה נקרא שנותן לו בפנימיות. לעומת זאת, לפעמים, אתה קונה למישהו מתנה, ואתה ככה זורק אותה מאחורי הכתף. קח את זה ותעזוב אותי. גם הבאת לו מתנה, אבל באיזה אופן? של חיצוניות, אתה לא באמת רוצה לתת לו. אתה נותן לו רק כי אין לך ברירה, אתה נאלץ לעשות את זה, אז אתה זורק לו את זה. דוגמה טובה לזה זה שמקבלים כנס, איזה דוח מהמשטרה לחנייה. מחכים עד שמגיע היום האחרון שכתוב על הכנס שאפשר לשלם, באים, זורקים את הכסף והולכים משם. לא תודה ולא שלום ולא כלום. למה? כי אני לא באמת רוצה לשלם את זה. פשוט אין לי ברירה. אבל כשאני נותן מתנה, אז ודאי שזה מכל הלב. אז ככה נגיד שהקדושה, מה שבטל אל הקדוש ברוך הוא, אז שם הוא נותן מכל הלב. לכן אנחנו רואים ששם הוא נמצא. שם זה ההשראה שלו. אבל מה שמתנגד אליו, מה שבטל אליו, אז שם הוא נותן את זה כביכול מהחיצוניות, מהאחוריים. זה נקרא שיש הרבה צמצומים. מה זאת אומרת? לפעמים, אם היינו באמצע היום, היינו רואים שהשמש נכנסת לחדר. אבל אם נהיה וילון, ועוד וילון, ועוד וילון, כמה שמש כבר תיכנס? בקושי כבר נראה את אור השמש. אז הקדוש ברוך הוא כביכול המשל שהוא השמש, הוא מאיר לנו, רק יש מקומות שיש הרבה צמצומים, הרבה מסכים, הרבה וילונות שמסתירים עליו. אז מקום שהוא נמצא בגלוי, זה נקרא קדושה. מקום שהוא צמצם את עצמו, עכשיו זה נקרא קליפה. עכשיו יוצא, וככה בעל התניא אומר, שבעולם שלנו, שנקרא עולם העשייה, זה עולם שרובו ככולו רע. ככה הוא אומר. רוב העולם הזה זה קליפות, ורוב העולם הזה לא רואים את הקדושה, ולא מרגישים את הקדושה. בשונה מעולמות עליונים, עולמות רוחניים יותר, כמו עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם האצילות, שגם הבדלי דרגות, אבל זה עולמות שהנבראים שם מרגישים ורואים את הקדוש ברוך הוא. בעולם שלנו הוא ברא אותו בצורה כזאת, שהרוב פה זה קליפות, ולכן הוא נמצא כל הזמן באסתר, באלם, ולכן לא רואים אותו, ולכן הוא אומר, מעשי העולם הזה קשים ורעים. רוב העולם הזה זה צער וכאב ודברים לא טובים. למה? כי לא רואים את הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? למה אנשים מרשים לעצמם לגנוב, שזה הפך הרצון של הקדוש ברוך הוא? כי לא רואים אותו. אם הייתי רואה אותו, אם היה פה לידי, אז לא הייתי מעז לגנוב. למה אנשים מרשים לעצמם לעשות דברים יותר גרועים מגניבה, אני יודע מה, לרצוח? כי הוא לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אם הוא היה פה לידי והייתי רואה אותו, אז לא, הייתי מעיז לעשות את זה. למה בן אדם מעיז לפגוע בכלל במישהו אחר? כל הדברים הלא טובים נובעים מהאגו של הבן אדם, שאני עושה מה שאני רוצה. אז לפעמים מה שאני רוצה זה לא בא על חשבון אחרים. אבל לפעמים מה שאני רוצה זה פוגע באחרים, וכיוון שהאני שלי, אני מחזיק אותו יותר חשוב מכל אני אחר, של מישהו אחר, אז אני מרשה לעצמי לפגוע באחרים. למה אני בכלל מרגיש את האני שלי? כי אני לא מרגיש את הבורא, אני לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אם הייתי מרגיש אותו, אז לא הייתי מרגיש את האני. כן.
רגע, אבל אולי אני לא מכיר את הסיפור טוב, אבל קין ידע שהשם קיים, ועדיין הוא
תראה, תשאל עוד קודם על אדם וחווה בגן עדן, מה הם התחבאו? הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא בכל מקום. טוב, כנראה עוד לא למדו חסידות, עוד לא ידעו את כל הפנימיות, להרגיש את זה ממש שהקדוש ברוך הוא בכל מקום. חשבו שאפשר להתחבא עדיין.
הסתתרו אחרי שהם נפלו.
כן.
באמת,
חטא צדד, זה החטא של הישות, משם זה הגיע. כל מה שאנחנו מתקנים, שאומרים תמיד שמתקנים את חטא צדד עד היום, זה בעצם מתקנים את החטא של הישות, את ההרגשה של האני. אגב, זה אותו חטא גם של עגל הזהב, של עבודה זרה. כי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה, פירוש הפשוט שאני אומר, אני מאמין לפסל. טוב, זה ברמה מאוד נמוכה. עבודה זרה הראשונה לא באמת... זה לא היה הכיוון שלהם סתם להאמין בפסלים, זה בא מאיזושהי פילוסופיה עמוקה. לא ניכנס לזה בעומק, אבל הנקודה היא של עבודה זרה שאני מרגיש את עצמי. זאת אומרת, ההפך של עבודה זרה זה אחדות השם, אמונה בקדוש ברוך הוא. אבל אמונה בקדוש ברוך הוא אפשר להסביר בכמה צורות. יש אחד שמאמין שיש קדוש ברוך הוא, אבל הוא שם ואני פה. כשאני אומר אמונה באחדות השם, שהשם אחד, שזה לא שהוא שם ואני פה, הוא פה, והוא בכל מקום, כן? לכן עבודה זרה זה הפך האמונה הזאת בעצם, כן? לכן זה את הדעת או את העגל. כן. אז עכשיו רק נסכם מה שאמרנו. שהקדושה זה איפה שבטלים לקדוש ברוך הוא, והקליפה זה איפה שלא בטל. איך הוא עשה מצב כזה שיש מקום שהוא נמצא בו ולא נמצא בו? ודאי שהוא נמצא בו. אבל זה כל כך בצמצום, כל כך באלם, כל כך בהסתר, שהוא לא מורגש שם. ובעולם שלנו זה בעיקר ככה. ולכן מעשי העולם הזה הם קשים ורעים. כל פעם שבאנם שואל את עצמו, למה אני רואה פה כל כך הרבה דברים קשים, טרגדיות ועצב וכאב, תדע לך שפשוט הקדוש ברוך הוא מסתתר. אם הוא לא היה מסתתר, לא היו בעיות. לכן אגב, אנחנו לא מודאגים, כי אנחנו יודעים שתבוא הגאולה, הוא יתגלה, ברגע שהוא יתגלה כבר לא יהיה צער וכאב, ולא יהיה קינה, ולא יהיה שנאה, ולא יהיה תחרות. הרי מאיפה זה מגיע? קינה, שנאה, תחרות, הכל מגיע מהאגו. ברגע שהוא יתגלה, זה יאפיל על האגו, אז מה השאלה? ודאי שהכל יהיה מושלם ברגע אחד, כן? כי בעצם יהיה את הגילוי האלוקי שבכל דבר. עכשיו נשאלת השאלה, אז למה הוא עשה את זה ככה? למה הוא היה צריך את הקליפות האלה בכלל? כן, אז באמת, יש בזה כמה תשובות, ו... מאוד מעניין לראות את המבנה של ספר התניא, שיש כמה נושאים שחוזרים כמה פעמים, וכל פעם יש תשובה עמוקה יותר מהתשובה הקודמת. יכול להיות שאי אפשר על ההתחלה את הכי עומק, צריך ככה לאט לאט להתקדם, אי אפשר ישר להגיע, גם אם יגידו לך את התשובה הכי עמוקה להתחלה, לא דווקא שתבין אותה עדיין, צריך לעבור כמה שלבים. אבל ננסה ככה לפחות חלק מהתשובות. תשובה אחת, זה יתרון האור מהחושך. זאת אומרת, אם אתה מדליק נר באמצע היום, אתה לא מרגיש את האור של הנר. דווקא שאתה מדליק נר בלילה, או עכשיו אתה רואה איזה אור יפה יש פה, כן? כי היתרון הוא של האור דווקא על גבי החושך. אז דווקא בעולם של חושך, של קליפה, דווקא לפה אפשר להגיע לקדושה הכי נעלית, כן? מה שאומרים שהמלאכים מקנים בנו. על המצוות, שיכולים להגיע לדרגה יותר גבוהה מהם. כי דווקא במקום של החושך שאתה מגלה את האור, זה דבר נעלה יותר. אני דווקא רציתי לדבר על עוד תשובה, שדווקא זה נותן לנו בחירה. זאת אומרת, אם הכל היה מושלם בעולם, הכל היה ברור לכולם, אז איפה הייתה פה הבחירה של הבן אדם? לא הייתה לנו בעצם בחירה. מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא ידוע בתור סנגורן של ישראל. תמיד שהוא ראה יהודי, לא משנה מה היה עושה, תמיד היה מוצא איזה תירוץ ללמד עליו זכות, להגיד שהוא יהודי טוב בכל זאת. למשל, מספרים שפעם אחד התלמידים שלו קרא לו והצביע ברחוב על איזה יהודי, הוא אמר לו, תראה, תראה. הוא ראה אותו שהוא עם התפילין, יצא מהבית כנסת כדי לתקן את הכרכרה שלו. הוא אמר לו, תראה, תראה, עם התפילין הוא יוצא לתקן את הכרכרה. אז רבי לוי יצחק, הוא כל כך התרגש מזה, הוא פנה לשמיים, הוא אמר, ריבונו של עולם, תראה איזה יהודי. באמצע שהוא מתקן כרכרה, הוא שם תפילין על הראש. מצא כל דבר תמיד למצוא את הנקודה הטובה. אז הוא פעם אמר דבר כזה לגבי הבחירה. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אמר לו, מה אתה רוצה מהילדים שלך? שמת להם את התאוות מול העיניים, ואת הגן עדן בספרים. אני מבטיח לך שאם הגן עדן היה מול העיניים, ואתה עבוד בספרים, אז אף אחד לא היה עובר עבירות. זאת אומרת, אם הכל היה ברור, והיינו רואים הכל, והיינו מרגישים את האני האמיתי שלנו, ולא מרגישים את האגו, אז כולנו היינו צדיקים. באמת ככה יהיה בגאולה. אז כאילו כבר היה גאולה מההתחלה. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נהיה שותפים בתהליך הזה של להביא את הגאולה, ושיהיה לנו כאן בחירה, שאנחנו נבחר, וזה יהיה הדבר הכי עוצמתי שיש, שבן אדם משתמש בכוח הבחירה שלו, וכוח הבחירה מתבטא בזה שאף על פי שאני לא מרגיש, אבל אני יודע שזה ככה, ואני מאמין שזה ככה, ואני מצליח להשליט את השכל על הרגש, את המוח על הלב, את התודעה על ההרגשה. כן? וזה בעצם הנקודה של הבחירה של הבן אדם. אז רק נסכם מה שלמדנו היום בפרק הזה. אמרנו, אחרי שדיברנו על הנפש האלוקית, עברנו לדבר על הנפש הבהמית. דיברנו על עצם הבעיה שזה האגו. דיברנו על הכוחות שלה שזה כמו באלוקית, רק שפה השכל פחות בקונטרול מבאלוקית. דיברנו על הלבושים, שגם פה הלבושים זה עיקר הבעיה, שם נעשה עיקר הניתוק מהקדוש ברוך הוא. ודיברנו על העניין של הביטול מול הישות. אולי רק פרט חשוב ששכחנו. בעצם יוצא שכל מה שהבאדם עושה שמגיע מישות, זה מנתק אותו מהקדוש ברוך הוא. וכל מה שהוא עושה שמגיע מביטול, זה מחבר אותו לקדוש ברוך הוא. זו הבחנה מאוד מאוד חדה בין טוב לרע. טוב זה אומר ביטול הקדוש ברוך הוא, ורע זה אומר שאני לא בטל אל הקדוש ברוך הוא. ולכן באדם תמיד שוטף להיות בביטול הזה. מספרים על איזה חסיד שנכנס פעם לרבי שלו ליחידות, לפגישה אישית. ובפגישה האישית הזאת הוא אמר לרבי, אמר לו שקשה לו בבית המדרש, כי כל הזמן כולם דורכים עליו. מתכוון שמתנגדים לכל מה שהוא אומר, וכולם נגדו תמיד. אז אמר לו הרבי, אמר לו, תפסיק להתפשט בכל מקום. תפסיק להיות בכל מקום, להגיד כל הזמן מה שאתה חושב, אז יפסיקו לדרוך עליך. אמר לו, כל פעם שאתה מתחיל עם משפט בעני, אני רוצה, אני חושב, אני, אז תבדוק את עצמך. כי אני הזה, זה האגו, זה הנפש הבאמית. באמת זה תרגיל שעשינו גם בשיעור הראשון, שאמרנו, בן אדם יכול לנסות פעם אחת לספור. כמה פעמים ביום אני אומר את המילה אני. או לנסות תרגיל אחר, לא להגיד את המילה אני, יום שלם, זה, לא יודע אם זה אפשרי, זה לפחות כמה שעות, כמה דקות, לעשות בדיקה עצמית, כמה באמת זה קורה. כן, נכון, זה באמת דבר לא פשוט. מה שיהיה לנו בפרקים הבאים, נראה קצת יותר לפרטים, איך זה מתבטא ביום-יום, איזה מעשים יותר טובים, איזה מעשים פחות טובים, איך אפשר לתקן מעשה לא טוב שעשיתי, כן? זה נדבר יותר בפעמים הבאות.